שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il ואנחנו לומדים את דף כ"ג במסכת יומא. נתחיל בשליש העליון של עמוד א' ונסיים בשורה השמינית בדף הבא. השיעור היום יהיה 16 דקות. גם היום אנחנו ממשיכים לעסוק בעבודה של תרומת הדשן ונחלק את השיעור לשלושה חלקים, אבל לפני זה נזכיר את מה שראינו אתמול, איך בחרו מי יעשה את תרומת הדשן. אז בהתחלה לא היה לתפקיד הזה כזה ביקוש אצל הכהנים, לכן לא עשו על זה פייס, כלומר הגרלה, אלא מי שקדם זכה, אבל עם הזמן יותר ויותר כהנים רצו את זה, והיה קצת לחץ על הכבש, ויום אחד אחד הכהנים דחף חבר אחר והוא נפל ושבר את הרגל, לכן החליטו שמעכשיו גם את תרומת הדשן קובעים לפי הגרלה. והיום כאמור נראה לגבי זה שלושה חלקים, בחלק הראשון נראה עוד קצת לגבי איך עשו את ההגרלה, בחלק השני נחזור חזרה ללפני שקבעו שעושים הגרלה ונראה עוד סיפור נורא שקרה, ובחלק השלישי נדון האם תרומת הדשן בכלל נחשבת עבודה, וגם נדון לגבי הוצאת הדשן. אז החלק הראשון לגבי הגרלה. כאמור, אתמול הסברנו איך עושים את ההגרלה. נניח שיש 10 קונים שקמו מספיק מוקדם ורוצים להיות בהגרלה, אז הם עומדים בעיגול מסביב לממונה על ההגרלה, וכל אחד ממושיט אצבע למרכז העיגול, והממונה אומר איזשהו מספר שהוא משמעותית גבוה ממספר הקונים, למשל 52, והוא בוחר איזשהו כהן אקראי, והוא מתחיל לספר ממנו 1, 2, 3 וכולי, והוא סופר את הקונים בעיגול שוב ושוב ושוב, עד שהוא מגיע ל-52, מישהו נוחת עליו הוא הכהן שנבחר. זו השיטה, והיום נדבר על איך למנוע רמאויות ונחלק את הדיון לשלושה שלבים. שלב ראשון, נתאר את הבעיה ואיך הברייתות פותרות אותה. הבעיה היא שיכול להיות כהן שהוא ככה טוב בחישובים, והוא קולט שהספירה הולכת לנחות על כהן שעומד מקום אחד אחריו, אז הוא מרמה, ובאחד מהסבבים הוא מוציא שתי אצבעות, והממונה שסופר לא שם לב שזה שתי אצבעות של אותו כהן, והוא סופר את זה כשני אנשים, וככה בסוף התוצאה תצא על הכהן המרמה. עכשיו, איך אפשר למנוע רמאויות כאלה? אז למנוע את זה לגמרי, אני מניח שאי אפשר, אבל דבר בסיסי שכן אפשר לעשות, זה לקבוע כלל שכל כהן יכול להוציא רק אצבע אחת, כי אם כבר מתחילת הספירה, כהן אחד מוציא אצבע אחת, כהן אחר מוציא שתי אצבעות, הממונה לא יזכור מי יוציא כמה אצבעות, וזה יאפשר להם לרמות ותוך כדי הספירה להוריד אצבע או להוסיף אצבע. לכן, קודם כל בסיסי, אנחנו עושים שכל כהן מוציא רק אצבע אחת. ובאמת הגמרא מביאה שתי ברייתות, נקרא להם ברייתא א' וברייתא ב', ששתיהן אומרות שכל כהן מוציא רק אצבע אחת. זה דבר אחד שעושים מפני הרמאים. דבר נוסף, ברייתא ב' מוסיפה שגם אסור להוציא את האגודל, אלא רק אחת משאר האצבעות. למה? כי האגודל הוא רחוק יותר משאר האצבעות, ואז יותר קל הכהן הזה להוציא אחרי זה פתאום עוד אצבע, והממונה לא ישים לב ששתי אצבעות שייכות לאותה יד, כי הם קצת רחוקות זה מזה. זה דבר שני. אז עד כאן ההקדמה, יש לנו חשש מרמאים, ויש לנו שתי ברייתות שאומרות שבגלל זה מוצאים רק אצבע אחת ולא את האגודל. זה היה השלב הראשון. בשלב השני ניגש למשנה. במשנה שראינו אתמול כתוב שכל כהן מוציא או אצבע אחת או שתי אצבעות, וזה קשה. א', זה קשה מהברייתות שהרגע ראינו, את זה הגמרא אגב לא מזכירה בשלב הזה כקושייה, אבל זה ודאי קשה. דבר נוסף, שזה מה שהגמרא מקשה, זה קושייה פנימית על המשנה, זה שאם המשנה אומרת שאפשר להוציא שתי אצבעות, אז ודאי שאפשר גם להוציא אצבע אחת, אז למה המשנה מזכירה את זה? לכן באמת בא רב חיסטה ואומר שהמשנה היא בדיוק כמו הברייתות שהבאנו, כלומר באמת גם המשנה חוששת לרמאים, וגם היא מסכימה שמוצאים רק אצבע אחת, ומה שהיא אמרה שאפשר להוציא שתיים, זה רק למקרים יוצאי דופן. אם זה כהן חולה, כלומר שיש לו איזה בעיה באצבעות, הם לא מספיק גמישות וקשה לו להוציא רק אצבע אחת, אז רק הוא יכול להוציא שתיים. או מוסיפה גם ברייתא א', אם יש כהן שהוא לא עומד ביחד עם כולם בעיגול הצפוף, אלא קצת רחוק, אז גם הוא יכול להוציא שתיים, כי ודאי שהכהן יראה שהוא רק אדם אחד, אבל במקרים רגילים, כל כהן מוציא אצבע אחת, זה התירוץ של רב חיסטה, ובאמת ככה מפורש בברייתא א', ובזה סיימנו לבאר את המשנה, ועד כאן השלב השני. השלב השלישי זה לגבי מה קורה אם כהן בכל זאת מהתחלת הספירה הוציא שתי אצבעות או הוציא את האגודל. אז אם הוציא שתי אצבעות, לכאורה יש סתירה בין שתי הברייתות. בברייתא א' לגבי חולה, כתוב שכשהוא מוציא שתי אצבעות, סופרים אותו כאדם אחד. הגיוני. לעומת זאת, בברייתא ב', לגבי מי שהוציא בלי רשות שתי אצבעות, כתוב בברייתא מונין. כלומר, לכאורה משמע שמונין את שתי אצבעות. כלומר, כשני אנשים, זו השאלה, אבל עונה הגמרא, מה פתאום? גם בברייתא ב', הכוונה היא שמונים אותו כאדם אחד. זה לגבי שתי אצבעות, מונים כאדם אחד. לגבי מי שהוציא אגודל, כאן לא מסתפקים ברק למנות אותו כאדם אחד, אלא אומרת ברייתא ב' שגם מסלקים אותו מהמניין, כלומר אין לו כבר סיכוי להיבחר היום, וגם מלקים אותו בפקיע, כלומר בשוט שהערבים היו משתמשים לסוסים שלהם, זה שוט מיוחד שהסוף שלו הוא מתחלק להרבה רצועות קטנות, שזה יכאב עוד יותר, ובסוגריים ממש, אביי אומר שעכשיו הוא סוף סוף הבין מה זה פקיע, הוא אמר את זה לגבי משנה בשקלים, שמספרת על אדם שקראו לו בן ביווי, שהיה ממונה על הפקיע, אז הוא חשב תמיד שהכוונה היא לאדם שממונה על הפקעת הבדים, כלומר קריאת בדים, בשביל להכ להכין פתילות. עכשיו הוא הבין שהכוונה היא לממונה על אותו שוט. ועד כאן השלב השלישי, לגבי מי שבכל זאת הוציא שתי אצבעות או אגודל, ועד כאן, החלק הראשון של השיעור, דיברנו על רמאויות ומספר האצבעות בהגרלה. החלק השני זה בשליש התחתון של עמוד א', תנו רבנן, וכאן הגמרא מביאה ברייתא עם עוד סיפור שקרה סביב הלחץ בתחרות הריצה של תרומת הדשן, וזה שפעם אחת כהן התעצבן על כהן אחר שעקף אותו, והוא הוציא סכין ודקר אותו בליבו ורצח אותו. זה באופן כללי, ועכשיו לגבי זה נחלק את הדיון לשלושה סעיפים. סעיף ראשון זה מתי הסיפור הזה של הרצח קרה. הרי זה לא יכול להיות שזה קרה אחרי שתקנו את ההגרלה במשנה שלנו, כי כבר יש הגרלה, למה הם רצים? אלא מה תגיד שזה קרה לפני? אם זה קרה לפני, למה אז כבר חזל או תקנו שיפסיקו עם התחרות ריצה ויעברו להגרלה מסודרת? למה הם חיכו שעוד כהן ישבור את הרגל? מסבירה הגמרא, הם חיכו, כי אמנם רצח זה ממש נורא, אבל זה משהו מאוד יוצא דופן. איזשהו כהן שחוטף קריזה זה דבר שאי אפשר לצפות אותו, זה יכול לקרות בכל מצב, זה לא סיבה לשנות את הסדרים של המקדש, אבל כשזה קורה עוד פעם, זה כבר מראה שיש פה איזושהי תופעה של אלימות בעלייה לכבש, ואולי זה גם טבעי יותר שכשרצים הרבה אנשים אז קצת דוחפים, זה מה שגרם להם לשנות מהריצה אל ההגרלה, זה סעיף ראשון. סעיף שני זה שאותה ברייתא ממשיכה ומספרת שאחרי הרצח עמד רבי צדוק על מעלות האולם של המקדש ואמר, אחינו בית ישראל, שימעו. הרי הוא אומר כי ימצא חלל באדמה וכולי ויצאו זקניך ושופטיך, כלומר הוא מזכיר את עגלה ערופה, אנו על מי להביא עגלה ערופה? על העיר, על העזרות, ואז גאו כל העם בבחייה. זה מה שהוא אמר, והגמרא מקשה, מה הוא בעצם מתכוון? הרי א', ירושלים לא מביא עגלה ערופה, וב', הרי כאן יודעים מי רצח, עגלה ערופה זה כשלא יודעים, אלא מסבירה הגמרא, הוא לא התכוון כאן איזושהי אמירה הלכתית, אלא הוא התכוון לאמירה מוסרית ולגרום לכולם לבכות, זה סעיף שני. סעיף שלישי זה כבר בשורה השלישית בעמוד ב', אותה ברייתא ממשיכה ומספרת שהאבא של אותו כהן שמת היה שם באותו מעמד והוא אמר שני דברים. א', הוא אמר אמירה שנשמעת הצילית, הרי הוא כפרתכם, כלומר שהמיטה שלו תכפר על עם ישראל או על מי שעשה את זה, אבל אז הוא אמר עוד אמירה שהיא צורמת, הוא אמר עדיין בני מפרפר, כלומר הוא עוד לא מת לגמרי, ולכן הסכין שאיתה דקרו, שעדיין היה בתוך הגופה שלו, עוד לא נטמע, כלומר בואו אומר תשלפו את הסכין לפני שהוא ימות לגמרי ואז הסכין תטמע. זה מה שהוא אמר, והברייתא מבקרת את זה. היא אומרת ללמדך שקשה עליהם טהרת כלים יותר משפיכות דמים. אדם עומד ליד הבן שלו שמפרפר למוות, ומה שמעניין אותו זה טהרה של הסכין. זה בברייתא. והגמרא שואלת, עד כמה זה באמת היה כזה נורא? כלומר, האם זה באמת שעם ישראל יותר זלזל בשפיכות דמים, או שזה לא שזלזלו בשפיכות דמים, אלא פשוט יותר החמירו בתומה וטהרה? עונה הגמרא כמו אפשרות הגרועה יותר. כלומר, שבאמת היה איזשהו זלזול הולך וגדל בשפיכות דמים, ואיך יודעים שזו הסיבה? כי הברייתא ממשיכה ומביאה פסוק ממלכים שכבר מאז תקופת המלך מנשה מבית ראשון היה זלזול בשפיכות דמים, כמו שכתוב, וגם דם נקי שפך מנשה הרבה מאוד, עד אשר מילא את ירושלים, פה לפה, כלומר הוא מילא אותה בדם. וזה היה הסעיף השלישי, ועד כאן, החלק השני של השיעור, הגענו לשליש העליון של עמוד ב'. החלק השלישי זה כבר לא לגבי תחרות הריצה או לגבי ההגרלה, אלא פשוט לגבי עבודת תרומת הדשן, אבל לפני שניכנס לזה נקדים הקדמה קצרה. וזה שכזכור, יש שני שלבים בהוצאת הדשן מהמזבח. בשלב הראשון יש את תרומת הדשן, שזה כהן אחד שעולה למעלה ולוקח קצת דשן במחתה ושם בצד המזבח. אחרי זה שלב שני, עולים הרבה כהנים ולוקחים את כל שאר הדשן והגחלים מאתמול ומוצאים אותם מחוץ לעיר. זה נקרא הוצאת הדשן. אז שוב יש לנו את תרומת הדשן והוצאת הדשן. כך מנקים את המזבח כל לילה לפני תחילת העבודה. עכשיו בואו נקרא את הפסוקים של זה, זה נמצא בויקרא ו', פסוק ג' מדבר על תרומת הדשן, פסוק ד' על הוצאת שער הדשן, נקרא את זה פסוק ג', ולבש הכהן מידו ועד, כלומר הוא לובש תקטונת, ומכנסי ועד ילבש על בשורו, והרים את הדשן אשר תאכל האש את העולה על המזבח, ושמו אצל המזבח, זה תרומת הדשן. פסוק ד' זה כאמור הוצאת הדשן, בואו נקרא, ופשט את בגדיו, ולבש בגדים אחרים, והוציא את הדשן אל מחוץ למחנה, אל מקום טהור. אלה הפסוקים, ונשים לב שבשני הפסוקים יש פה עניין של בגדים. בפסוק ג' לפני תרומת הדשן הוא לובש את הקטונת ואת המכנסיים, בפסוק ד' לפני הוצאת הדשן הוא פושט את הבגדים ולובש בגדים אחרים. אלה הפסוקים, עכשיו עוד רגע לפני שנתחיל את הגמרא עצמה, נקרא עוד שני פסוקים, מתחום אחר לגמרי, מסדר העבודה של הכהן ביום כיפור, אנחנו קוראים את זה כי גם שם יש עניין של פשיטת בגדים ולבישת בגדים אחרים. זה בויקרא ט"ז, בפסוק כף ג' אחרי כל סדר העבודה ביום כיפור, שהוא לובש את בגדי הלבן של הכהן הגדול, אז בסוף כתוב, ובא אהרון אל אוהל מועד, ופשט את בגדי הבד, כלומר בגדי הלבן, אשר לבש בבואו אל הקודש והניחם שם, ואז פסוק אחרי זה, ורחץ את בשרו במים במקום קדוש, ולבש את בגדיו, ויצא ועשה את עולתו וכו'. עד כאן הפסוקים והקדמות, ועכשיו לנושא שלנו, ורק נקדים גם על זה שאנחנו הולכים לפרש את זה לפי איך שאנחנו מבינים את הפשט, ואני חושב שזה גם ככה מרשי, אבל תוספות והריטווה הולכים בכיוון קצת אחר, כתבנו על זה גם בחוברת וגם באתר. בכל אופן, אנחנו כאן מנסים ללכת ישר לפי הפשט. וזה שהנושא שלנו בחלק השלישי של השיעור, זה האם תרומת הדשן והוצאת הדשן נחשבות עבודה. מה הנפקמינה אם זה עבודה או לא? אז כאן בגמרא נראה שתי נפקמינות. נפקמינה אחת זה האם צריך בגדי כהונה, אם זה עבודה צריך, אם זה לא עבודה לא צריך, או לפחות לא צריך בגדים במתכונת המלאה. נפקמינה שנייה זה האם עבודה קשרה בכהנים שיש להם מום, אם זה עבודה היא לא קשרה במום, אם זה לא עבודה היא קשרה. אלה שתי הנפקמינות שנראה, ועכשיו את הגמרא עצמה נחלק לשלושה שלבים. שלב ראשון זה ברייטה, תנו רבנן, מחלוקת לגבי הוצאת הדשן. האם הוצאת הדשן נחשבת עבודה, ואנחנו פוגשים פה את שתי הנפקמינות. תנקמה אומר שזה נחשב עבודה, ולכן הכהן צריך ללבוש בגדי כהונה כשהוא עושה את זה. רבי אליעזר אומר זה לא עבודה, ולכן זה קשר גם בכהן בעל מום. עכשיו שימו לב שתנקמה ורבי אליעזר בעצם לא מדברים על אותו דבר. תנקמה מדבר על הבגדים, רבי אליעזר מדבר על מומים, אבל כמו שהקדמנו, שני הנושאים אלו הם בעצם נפקמינה של אותה שאלה. כלומר, תנקמה אומר שזה כן עבודה, וממילא גם הכהן צריך בגדי כהונה, וגם פסול אם יש לו מום. רבי אליעזר אומר שזה לא עבודה, ולכן א' זה קשר גם אם יש לו מום, וב' הוא לא צריך בגדי כהונה. זו המחלוקת בברייתא, עכשיו בואו נראה מה המקור שלהם. אז שניהם לומדים את זה מהפסוקים שקראנו מקודם על תרומת הדשן והוצאת הדשן. תנקמה לומד את זה מזה שהוא יוצא מנקודת הנחה שבתרומת הדשן ודאי צריך בגדי כהונה, כמו שכתוב, ולבש הכהן מידו וד ומכנסי וד, ואז אחרי זה בהוצאת הדשן, כשכתוב, הוא פשט את בגדיו, כלומר את בגדי הכהונה שהוא לבש הרגע בתרומת הדשן, ולבש בגדים אחרים, יש כאן הקש בין שני הסטים של הבגדים, אז כמו שהראשונים הם בגדי כהונה קדושים, גם השנים, אז זה המקור שצריך בגדי כהונה. עכשיו, אם צריך בגדי כהונה גם בהוצאה, אז למה בעצם הוא מחליף בגדים? אז כאן נכנס המילה הבאה, בגדים אחרים. אחרים מלמד שלהוצאה לובשים אמנם בגדי כהונה, אבל אחרים, כלומר, פחותים יותר ולא מפוארים כמו הבגדים בתרומת הדשן, וזה מסתדר גם ממה שרבי ישמעאל אומר, שבגדים שבישל בהם קדרה לרבו, לא יגיש בהם כוס לרבו. כלומר, הוצאת הדשן זה עבודה יותר מלוכלכת, לא שייך שהוא ילבש את אותם בגדים גם בעבודה במקדש עצמו, לכן יש סט בגדים לזה וסט בגדים לזה. זה תנא קמא. לסיכום, לפי תנקמה, גם תרומת הדשן וגם הוצאת הדשן נחשבים עבודה. רבי אליעזר לעומת זאת כאמור אומר שבעל מום קשר בהוצאת הדשן, כלומר זה לא עבודה, ומאיפה הוא לומד את זה? מהמילה אחרים, כלומר הוא מבין שהאחרים לא מתייחס לבגדים, אלא לכהנים, כלומר שמותר לכהן שהוא אחר, כלומר בעל מום, להוציא את הדשן, כלומר זה לא נחשב עבודה, וממילא כאמור גם לא צריך בגדי כהונה. עד כאן השלב הראשון, הברייתא לגבי הוצאת הדשן. שוב לסיכום, לפי תנא קמא זה נחשב עבודה וצריך בגדים ואסור מום, לפי רבי אליעזר זה לא נחשב עבודה ומותר מום ולא צריך בגדים. שלב שני זה באמצע עמוד ב', וזה לגבי תרומת הדשן. כלומר, בינתיים דיברנו על הוצאת הדשן, וראינו את המחלוקת. עכשיו יש מחלוקת אמוראים, מה לגבי תרומת הדשן? עכשיו, כמובן, כל השאלה הזאת היא רק לרבי אליעזר. הרי לפי תנא קמא, הוא הניח שתרומת הדשן זה עבודה וצריכה בגדים, ומשם הוא למד גם להוצאת הדשן. אז ודאי ששניהם עבודה, את תנא קמא נשים בצד. כל השאלה היא לפי רבי אליעזר, שלדעתו הוצאת הדשן היא לא עבודה. השאלה היא מה הוא סובר לגבי תרומת הדשן, ובזה יש מחלוקת אמוראים. ריש לקיש אומר שגם תרומת הדשן דעתו לא עבודה, רבי יוחנן אומר שבזה הוא מודה שזה כן עבודה. שוב, לפי רבי אליעזר, לריש לקיש הכל לא עבודה, לרבי יוחנן רק הוצאת הדשן לא עבודה, אבל תרומת הדשן כן עבודה. עכשיו, למה ריש לקיש אומר את זה, ומה התגובה של רבי יוחנן? אז ריש לקיש אומר שגם תרומת הדשן זה לא עבודה, כי הוא אומר, תסתכלו בפסוק של תרומת הדשן. אמרנו מקודם שהפסוק אומר שהוא צריך לבוש בגדי כהונה, אבל שימו לב כמה בגדים. כתוב שם, ולבש הכהן מידו וד, כלומר הקטונת, ומכנסי וד ילבש על בשרו, וזהו, והרים את הדשן וכולי. כלומר, הוא לובש בעצם רק שני בגדים, קטונת ומכנסיים, אז לא יכול להיות שזה עבודה. אם זה עבודה, צריך ללבוש את כל ארבע הבגדים. זה מה שאומר ריש לקיש, ורק נדגיש עוד פעם, ריש לקיש אומר את זה רק בדעת רבי אליעזר. כלומר, לפי תנא קמא שאמר במפורש שהכל נחשב עבודה, אז ריש לקיש פשוט יאלץ להסתדר איכשהו עם הפסוק הזה, כמו שעוד מעט רבי יוחנן גם מסתדר עם הפסוק הזה. אבל מבחינת ריש לקיש, זה לא הפשט. הפשט של הפסוק זה שיש פה רק שני בגדים. כלומר, לדעתו בפשט זה לא עבודה. אז אמנם בתנא קמא הוא לא יכול לומר את זה, כי תנא קמא במפורש אומר שכן, אבל ברבי אליעזר, שעל ההוצאה אמר במפורש שזה לא עבודה, אומר ריש לקיש, מן הסתם הוא ממשיך עם אותו כיוון ואומר את זה גם לגבי התרומה, כי לדעתו, סוף סוף, זה הפשט של הפסוק, שגם בתרומת הדשן יש רק שני בגדים, כלומר, זה לא עבודה. זה ריש לקיש. רבי יוחנן כאמור חולק ואומר שבתרומת הדשן כולם מודים שזה כן עבודה, ולגבי זה שהפסוק הזכיר רק שני בגדים, זה לא מטריד את רבי יוחנן. הפסוק הזכיר את שני הבגדים העיקריים, והוא הדין השאר הבגדים. צריך בגדי כהונה, כי זה עבודה. זה מחלוקת ריש לקיש ורבי יוחנן, והגענו בזה לשליש התחתון של עמוד ב', ונעשה כאן דילוג על שש שורות, מהמילים מי שנה ועד המילים נעמה כתנאי. עוד שנייה נחזור לזה, אני רק רוצה שקודם נראה את השלב השלישי של הסוגיה, בשביל לא לצאת מקו המחשבה, וזה שבשלב השלישי מציעה הגמרא, שאולי מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש, זה בעצם מחלוקת תנאים, כי אנחנו מוצאים ברייתא, שגם שם לכאורה יש מחלוקת כמה בגדים צריך ללבוש בתרומת הדשן. סביב מה המחלוקת? בואו נקרא עוד פעם את הפסוק של תרומת הדשן, ולבש הכהן מידו וד, כלומר הקטונת, ומכנסי ועד ילבש על בשרו וכו'. עכשיו אומרת הברייתא, המילה ילבש לכאורה מיותרת, הרי כבר בתחילת הפסוק כתוב ולבש, אז אפשר לכתוב ולבש הכהן מידו וד ומכנסי ועד על בשרו. למה צריך עוד פעם ילבש? אלא זה בא לרבות משהו. מה זה מרבה? אז רבי יהודה אומר שזה מרבה את שאר הבגדים שלא כתובים פה, כלומר את המצנפת והאבנת, כך שלפי רבי יהודה צריך את כל ארבע הבגדים, כלומר רבי יהודה הוא כמו רבי יוחנן, שזה עבודה, זה רבי יהודה. לעומת זאת רבי דוסה ורבי, הם אומרים שזה לא מרבה את זה, אלא משהו אחר. עוד שני נאמר מה זה משהו אחר, אבל לכאורה יוצא מכאן שאם זה לא מרבה את שאר הבגדים, אולי הם סוברים שלא צריך את שאר הבגדים, כלומר כמו ריש לקיש, שזה לא עבודה, ולובשים רק שני בגדים, קטונת ומכנסיים. זה מה שמציעה הגמרא, אבל דוחה הגמרא, לא נכון. יכול להיות שגם הם מסכימים שצריך את כל ארבע הבגדים, כמו רבי יהודה וכמו רבי יוחנן, ולמה הם לומדים מהמילה ילבש משהו אחר? כי לדעתם, לשאר הבגדים לא צריך לימוד, זה ברור. כמו שגם רבי יוחנן לא הביא לזה לימוד, הוא פשוט אמר, יש שני הבגדים האלו, והוא הדין לשאר הבגדים. ואז יוצא שכולם כמו רבי יוחנן, שצריך את כל ארבע הבגדים, וזה כן נחשב עבודה. עד כאן עיקר המהלך של החלק השלישי. עכשיו נעשה שתי השלמות. השלמה אחת זה מה רבי דוסה ורבי למדו מהמילה ילבש, אז אומרת הברייתא ששניהם לומדים מזה משהו שלא קשור דווקא לתרומת הדשן, אלא באופן כללי לבגדי הכהנים. רבי דוסה לומד מזה שזה מרבה את בגדי הלבן של הכהן הגדול ביום כיפור, כלומר שאחרי יום כיפור, כשהכהן הגדול מסיים עם העבודה, אפשר לקחת את בגדי הלבן שלו, שזה בעצם דומה לבגדי העדיות של כהן רגיל, כלומר גם זה קטונת, מכנסיים, מצנפת ואבנת, ואפשר להשתמש בזה לכהן רגיל לעבודה בשאר השנה. זה מה שרבי דוסה לומד מהמילה ילבש. רבי חולק עליו. א', הוא אומר, הרי הבגדים הם לא בדיוק אותם בגדים. האבנת ביום כיפור זה רק פשטן, האבנת של אדיוט זה צמר ופשטן. דבר שני, מה אתה מעלה על דעתך שבגדים שהשתמשו ביום כיפור בקודש הקודשים, השתמשו במחרי זה בקודש? וג', הוא אומר, הרי כתוב ביום כיפור בפסוקים שקראנו אחרי שהוא פושט הבגדים, והיא ניחם שם. כלומר, צריך לגנוז אותם, אי אפשר להשתמש במחרי זה. ממילא, רבי לומד מהמילה ילבש משהו אחר, וזה שמותר לכהנים ללבוש בגדים שהם כבר שחוקים. זה רבי. עכשיו, מה רבי דוס יענה לטענות שלו? אז לגבי מה שהוא אמר על האבנת, רבי דוסה כנראה חולק על זה, ולדעתו גם ביום כיפור וגם כהן אדיוט לובשים אבנת שהוא רק פשטן ולא צמר ופשטן. ולגבי מה שהוא אמר וניחם שם שצריכים גניזה, רבי דוסה מפרש שזה לא שצריך גניזה, אלא פשוט שאי אפשר להשתמש בהם עוד פעם ביום כיפור בשנה הבאה, אבל כן אפשר לתת אותם לכהן אדיוט שישתמש בהם בשאר השנה. זו הייתה השלמה אחת לגבי הברייתא של רבי יהודה, רבי דוסה ורבי. השלמה נוספת, נחזור עוד יותר אחורה לשליש התחתון של עמוד ב', כאמור ראינו שבתרומת הדשן מוזכרים רק שני בגדים, ריש לקיש למד מכאן שזה מראה שזה לא עבודה, רבי יוחנן אמר שבאמת צריך את כל ארבעה הבגדים, והתורה פשוט הזכירה שניים, והוא הדין גם לשאר. עכשיו בסוגריים שואלת הגמרא, אז למה בכל זאת התורה הזכירה דווקא את אלה? בשביל ללמד אותנו שני דברים. דבר אחד לגבי הקטונת, היא קרא לזה מידו וד, ללמד אותנו שהקטונת צריכה להתאים לכהן בול, שלא תהיה קצרה מדי או ארוכה מדי, וממכנסי בד ילבש על בשורה אנחנו לומדים שהמכנסי מכנסיים זה הדבר הראשון שהכהן לובש. כלומר, הוא לא שם קודם את הקטונת ואז את המכנסיים, אלא קודם את המכנסיים ואז את הקטונת. זה מה שרבי יוחנן ילמד מזה שהתורה הזכירה את שני אלה, ומאיפה ריש לקיש ילמד את שני הדינים האלו? מאותם פסוקים. כלומר, מזה שהתורה קוראת לקטונת מידו וד, ולא פשוט קוראת לקטונת, אפשר ללמוד את העניין של המידה, שזה יתאים לו בול, ומזה שהיא אומרת על בשורו, אפשר ללמוד שזה הדבר הראשון. זו הייתה השלמה שנייה, ועד כאן החלק השלישי של השיעור. הגענו בסופו של דבר לשורה השמינית בדף הבא. נעצור כאן ונחזור על מה שראינו. המשכנו היום לעסוק בתרומת הדשן, חילקנו את זה לשלושה חלקים. בחלק הראשון המשכנו לעסוק בהגרלה וראינו את החשש מרמאויות, ולכן כאמצעי הגנה הברייתות אמרו שלא מוצאים שתי אצבעות אלא רק אצבע אחת. ראינו שבמשנה כתוב שאפשר גם שתי אצבעות, אבל רב חיסדא הסביר שזה רק למי שחולה שקשה לו רק אצבע אחת, וראינו שאם בכל זאת הוציאו שתיים סופרים את זה כאחד, וגם ראינו שלא מוצאים אגודל ושמישהו עושה את זה מעיפים אותו מהגרלה ומלקים אותו בפקיע. זה היה החלק הראשון. בחלק השני ראינו עוד סיפור נורא שקרה לפני שתקנו שעושים הגרלה, וזה שכהן במרוץ לתרומת הדשן רצח כהן אחר. ראינו על זה שלושה סעיפים. א', הסברנו שזה קרה לפני שתקנו את הגרלות, ושאלנו אם מישהו רצח, למה זה לא היה מספיק סיבה כבר אז לעבור להגרלות, וענינו כי רצח זה מאוד יוצא דופן, זה לא משהו שמעיד על איזושהי תופעה, אבל דחיפות זה כן. סעיף שני ראינו דברי המוסר של רבי צדוק, וסעיף שלישי ראינו את האבא שדאג יותר לטהרת הכלים מאשר לשפיכות דמים, וראינו שזו תופעה שקורית כבר מאז בית ראשון של זלזול בשפיכות דמים. זה היה בחלק השני. בחלק השלישי שאלנו האם תרומת הדשן והוצאת הדשן הם עבודות, כשהנפקמין הזה א' אם צריך בגדי כהונה, וב' האם הקשרה בכהן בעל מום, וחילקנו זה לשלושה שלבים. בשלב הראשון ראינו ברייתא לגבי הוצאת הדשן, שתנקם אומר שזה עבודה וצריך בגדים. רבי אליעזר אמר שזה לא עבודה ולכן זה קשר בבעלי מומים. תנקם למד את זה מגזרה שווה בין הבגדים של תרומת הדשן לבגדים של הוצאת הדשן, ששניהם בגדי כהונה. רבי אליעזר למד את זה מהמילה אחרים, והוא דורש שהכוונה היא לכהנים אחרים, כלומר בעלי מומים. זה היה השלב הראשון לגבי הוצאת הדשן. בשלב השני עברנו לתרומת הדשן, אמרנו שלפי תנקם ודאי שגם זה עבודה, אבל לפי רבי אליעזר זה מחלוקת. ריש לקיש אומר שגם זה לא עבודה, והוא לומד את זה מזה שבפשט של הפסוק לתרומת הדשן מספיקים שני בגדים, כתונת ומכנסיים. רבי יוחנן אומר שבזה לכול העלמה זה כן עבודה, והתורה אמרה שני בגדים, אבל הוא הדין גם לשאר הבגדים. זה היה עיקר השלב השני. בשלב השלישי אמרנו שאולי מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש, זה בעצם מחלוקת תנאים, מה לומדים מהמילה ילבש. רבי יהודה לומד לרבות את שאר הבגדים, כלומר כמו רבי יוחנן שצריך את כל הבגדים, רבי דוסה ורבי לומדים מזה דברים אחרים, אז לכאורה לדעתם לא צריך את כל הבגדים כמו ריש לקיש, אבל דחתה הגמרא, אולי גם הם מסכימים שצריך, פשוט הם אומרים שלא צריך לזה לימוד, כמו באמת הפשט של רבי יוחנן, שלא צריך לזה לימוד. זה היה עיקר הדיון. אחרי זה עשינו שתי השלמות, השלמה אחת, מה הם, רבי דוסה ורבי, לומדים מלבש. אז רבי דוסה לומד שאפשר להשתמש בבגדי הלבן של כהן הגדול ביום כיפור, אחרי זה כבגדי אדיוט. רבי אומר שאי אפשר, והוא לומד מלבש שאפשר להשתמש בבגדים שחוקים. זו השלמה אחת. השלמה נוספת, לפי שיטת רבי יוחנן שבאמת צריך את כל הארבע הבגדים, למה התורה הזכירה את המכנסיים והכתונת? ללמד אותנו שני דינים. את הכתונת היא הזכירה ללמד שצריך מידו ועד, כלומר שזה יהיה במידה המדויקת שלו. את המכנסיים היא הזכירה בשביל על בשרו, ללמד שזה הדבר הראשון שלובשים. זה רבי יוחנן. ריש לקיש אומר, גם אני לומד את שני הדינים האלו מכאן, אבל אני גם לומד שזה הבגדים היחידים שצריך, ולא צריך את כל ארבע הבגדים, כי לדעתו, לפחות ברבי אליעזר, גם התרומה זה לא עבודה. כל טוב.